הכל חי אונליין 93fm.co.il דרך חיים עם הרב חיים איידלס.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-058-600-93-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי www.93fm.co.il.
לכל המאזינים, אנחנו כאן ברדיו קול חי 93 FM 92.8 FM בירושלים והסביבה, בתוכניתנו הקבועה דרך חיים, שבתחילתה פינתנו לעומקם של דברים בלימוד וליבון ההלכה ממקורותיה השונים עד לפסיקתה בסייעתא דשמיא הלכה למעשה. כפי שנדברנו בשבוע שעבר, אנחנו רוצים ללמוד ביחד איתכם המאזינים מלכות שביעית הלכה למעשה, ענייני דיומא, שנת השמיטה, שנת תשע"ה. אנחנו נמשיך הלאה, אנחנו עצרנו, בגלל האריכות שבדברים, עצרנו בשבוע שעבר מעט בדיני פירות שביעית, וביקשו כאן בעשרות שאלות בנושא עציצים וגידול פרחים וקניית פרחים, ועוד דינים המסתעפים מכך בדיני שביעית, ללמוד יחד הערב. נצא כעת לפינתנו לעומקם של דברים, ויחד ננסה ללמוד בסייעתא דשמיא את הלכות שמיטה בנושאים שכעת הזכרנו. בראשית הדברים נודה למפיק ולטכנאי המסורים, סגי פרלמוטר, דוד קליגר, העומדים כאן, מוכנים לכם ולשאלותיכם, בשידור חי, ללא הכנה מוקדמת, או דרך מסרון, או דרך הפקס, או דרך האתר. נקדיש את הדברים לרפואת כל חולי עמו ישראל, ובתוכם השמות שאתם המאזינים תשלחו לנו בצירוף שמהם. נתחיל בפינתנו לעומקם של דברים.
לעומקם של דברים, המחשבה שמאחורי ההלכה.
ערב מבורך לכם המאזינים. נקדיש את הדברים לרפואת כל חולי עמו ישראל, ובתוכם לרפואת ורדה בת חנה, חיה בת בלומה, נחמה אסתר בת רינה מרים, מרים איתה בת מלי, אליהו בן מרים, יצחק יהודה החייל היקר, יהודה יצחק בן אליס. נדברנו שבוע שעבר שנלמד ביחד איך לנהוג בסחיטה וריסוק וקילוף של פירות וירקות של שנת שביעית. מותר לסחוט ולרסק פירות וירקות שזו הדרך איתם. לדוגמה, לסחוט ענבים וזיתים, גם פירות הדר. דעת רוב הפוסקים, מרן החזון איש ובעל האור לציון, שמותר לסחוט פירות הדר, כי בשר הפרי נהיה חלק מהמשקה. גם כשאתה אוכל תפוז, אתה אוכל אותו ובמקביל שותה אותו. אבל כפי שהדגשנו בשבוע שעבר, אסור לערב מיצים באופן שהטעם שלהם לא ימורגש. כי אז ברגע שאוספת להם הרבה מים והטעם שלהם נהפך להיות לקלוש, או שאת הטעם הטעים שלהם אוספת לו תרופה מרה כדוגמה, וכך פגמת את הטעם, וכך הפסדת את הפרי של השביעית. אבל לסחוט את הפרי, גם פירות הדר, מותר לכתחילה, כי זה דרך שימושו. גם לסנן את התפוז מהפירות שבו, החלק הפרי שנמצא בתוך המים, בתוך המיץ, הדבר אסור. לעומת זאת, אשכולית. אשכולית מותר לאכול בכפית, כי זו דרך האכילה שלה. רבים שואלים לגבי לימון. לימון דינו שונה. אנשים לא אוכלים לימון לבד. ולכן אסור לאכול לימון בפני עצמו. כשאתה אוכל לימון בפני עצמו, לימון לבדו, אתה משנה מאופן האכילה שלו. וכפי שנדברנו בשבוע שעבר, זה נחשב להפסד הפרי. כשאתה משנה מדרך האכילה המקובלת בפרי ובירק, הרי שהפסדת אותו. לעומת זאת, לסחוט את הלימון לתוך מים ולעשות ממנו משקה לימונדה, זה מותר לכתחילה. זה אופן השימוש של הלימון. גם לקחת לימון ולסחוט לתוך קוסטי מותר. זו הדרך של השימוש בלימון. מוסיף על הדברים האור לציון, שכשאתה נותן לתוך קוסטי מעט לימון, כשאתה סוחט אותו, תדאג לתת גם מעט מבשר הפרי בתוך הקוסטי. מה דין גזר שקדוש בקדושת שביעית לגבי סחיטה? מרן החזון איש היה אוסר, כי גזר שונה מתפוז. אי אפשר לומר לדעת מרן החזון איש בגזר שמיץ גזר הוא הגזר עצמו. לכן לדעת מרן החזון איש זה נחשב לשינוי ולהפסד של הירק. אבל מרן הרב אוזנר הכריע שכיום שהדרך לסחוט גזר בשונה מזמן מרן החזון איש, יש אפילו בבתים מכונות שסוחטות גזר באופן מקצועי, לכן זו הדרך והדבר מותר כן לכתחילה, ואין הבדל בין גזר לכל פרי וירק שנועד וראוי לסחיטה. לגבי ריסוק בננה ואבוקדו, ודאי שהדבר מותר לכתחילה, אפילו שבננה מרסקים רק לקטנים, גדולים לא מרסקים להם בננה, בכל זאת הדבר מותר. מותר אפילו לרסק בבלנדר, אפילו שעל ידי הריסוק הדבר נפסל לחלוטין מהצורה הראשונה ונהיה מחית, בכל זאת הדבר מותר, כי כאמור זו הדרך, כך מכריע מרן הרב אוזנר. אבל לרסק פירות וירקות שהדרך לא לרסק אותם, הדבר אסור. לכן גם אסור לקלף עגבניה ואפרסק. מי שכן רוצה לקלף עגבניה ואפרסק שזה לא הדרך לקלף אותם, צריך להוריד איתם ביחד חתיכה אהבה מהפרי עצמו, כך אומר מרן רב שלמה זלמן אוירבך. וכמובן שהקליפות שהורדנו מהפרי והירק עצמו שיש בהם מבשר הפרי, הן קדושות בקדושת שביעית. לכן מותר להוריד עלים מאופשים מחסה, אפילו שילקח מטבע הדברים גם מעט מהחסה עצמה. העלים המאופשים עצמם שלא רואים למחילת אדם, וכשאדם חי בעיר ולא במושב, הרי אין בהמות, לכן אפשר לזרוק את הקליפות שלא ראויות למאכל אדם, העלים המאופשים. החלקים שכן ראויים לאכילת אדם, אותם עלים, שאנחנו הוצאנו אגב העלים המאופשים, צריך להמתין עד שיפסלו מאכילת אדם, ורק אז לזרוק אותם. לדוגמה, תפוז ששחטו אותו, צריך לשמור את שאריות התפוז עד שהוא ירכב, כי גם כשאנחנו סוחטים את התפוז, אפילו במכונה, יש חלקים שלא נסחטו, והם עדיין ראויים לאכילה. לעומת קליפות של תפוזים, ולא תפוז שנסחט, קליפה של תפוז שאין בה בכלל מבשר הפרי, כנל לימון, ובכלל בעצם כל פירות הדר, נחלקו הקדמונים, האם צריך לשמור עליהם בקדושת שביעית, ומי שמקל לזרוק את הקליפות של פירות הדר ולימון, יש לו על מי לסמוך. כשיש לאדם אפשרות לאכול מאכל של שביעית ומאכל לא של שביעית, יש להעדיף את המאכל של השביעית כדי שהוא לא יופסד. הלכה נפוצה נוספת, כשהתינוק רוצה תפוח, כדוגמה תפוח, והוא מרסק אותו ומפזר אותו ומפורר אותו, ורק מעט אוכל מהפרי, אם את רוב הפרי הוא יקלקל, אסור לתת לו את הפרי, אסור לתת לו את התפוח, ניתן לו רק כמה שהוא פחות או יותר אוכל. אבל אם כבר בהתחלה הוא מפרק וזורק את הכל, אסור בכלל לתת לו פרי, כי הוא מפסיד את הפרי. הדרך הנכונה זה לתת לו פרי או ירק בכמות קטנה, שאנחנו יודעים שעל כל פנים, נכון שהוא מרסק ומפזר, על כל פנים את רוב מה שניתן לו הוא יאכל. עשרות שאלות נשלחו בנושא של גידול הצמחים שנמצאים בבית בתוך העציצים. בפרחים שגודלים בגינה הביתית, איך לנהוג עם פרחים שנקנים בחנויות ובצמתים בשביעית? האם בכלל מותר לקנות אותם? ואם קנינו, איך לנהוג בהם? האם יש חילוק בין סוגי פרחים וסוגי הציצים? כדי לענות על השאלות הרבות, צריך להקדיש פינה שלמה. נבקש מהמאזינים, אנחנו נקדיש את פינתנו בדקות האחרונות שנותרו לנו לפינה, ובעזרת השם גם בשבוע הבא. אם דברים לא עוברו דיים, לשאול ולללבן ביחד כדי שחלילה לא תהיה מכשלה בדיני שביעית החמורים שעונשם קשה. ניתן הקדמה קצרה, וחושבני שהשבוע נסתפק רק בהקדמה הזו, משום קוצר הזמן. מאזינים כבר ממתינים על הקו. בתורה ישנם שני פסוקים שאפשר ללמוד מהם דבר והופכו, בעניין של גידולים שבתוך הבית. הווה אומר, גידולים שגדלו או יגדלו בתוך הבית המרוצף ברצפה והמקורה בתקרה. בשונה משדה, ששדה זה אדמה והשדה לא מקורה. פסוק אחד אומר, שדך לא תזרע. ממנו נבין, מהפסוק הזה, שכל איסור זריעה ומלאכה בעצם, זה דווקא שדך, בשדה ולא בבית. מצד שני, יש פסוק שאומר, ושבתה הארץ שבת להשם. ממנו נבין לכאורה להפך, שכל ארץ אסורה במלאכה, ושבתה הארץ שבת להשם. הרי גם הבית נחשב לחלק מהארץ. מכוח שני הדיוקים האלו, נשאר הירושלמי במסכת אורלה בספק, מה דין גידולי בית? דברים שגדלים בתוך הבית. הרבה מהפוסקים הכריעו שמותר לזרוע בבית לכתחילה, ולעשות את כל המלאכה שאסורה בשמיטה בגידולי בית. וכל האיסור של זריעה ומלאכה הוא רק בשדה ממש. אולם מרן החזון איש מחמיר גם בגידולי בית. זו הקדמה ראשונה, נעיז לקחת הקדמה שנייה נוספת, ושבוע הבא נרחיב מכוח ההקדמות. הציץ שנמצא בשדה, והוא מנוקב בתחתית שלו, הוא מחובר לאדמה כי הוא יונק מהקרקע, ודאי שהדין שלו כמו חלק מהשדה, וכל מלאכה אסורה בו כמו שאסורה מלאכה בשדה עצמה. הציץ שלא מנוקב בתחתית שלו, וכל העלים והענפים שלו נמצאים בשטח הציץ ולא יוצאים החוצה, והציץ הזה שלא מנוקב, וכל העלים בתוכו נמצא בשדה, נמצא בחוץ, בכל זאת הוא אסור מדרבנן לעשות בו מלאכה, כי הוא נמצא בשדה. הציץ שלא נקוב בתחתיתו, אבל איפה מקומו? בבית ולא בשדה, וזה ודאי שאפשר להתנהל איתו כרגיל, ולזרוע בו, ולהתעסק איתו בכל צורה ומלאכה שהיא, הוא לא נקוב, והוא נמצא בתחתיתו, והוא נמצא בבית ולא בשדה. ממילא מותר לזרוע בו ולהתעסק איתו בכל מלאכה שאנחנו רוצים לנכון. גם בזה מחמיר מרן החזון איש. אבל המקל, מקל לכתחילה. במה אנחנו צריכים לדון? אנחנו צריכים לדון בהציץ נקוב, בחורר בתחתית שלו. ואיפה הוא נמצא? בתוך הבית. בזה אנחנו צריכים לדון. עד כאן ההקדמה הנוספת. ואת פרטי הדינים של דיני הציצים ופרחים שרצינו לגעת בהם, בסייעתא דשמיא, בשבוע הבא, בתוך, בפינתנו, נמשיך הלאה בדיני שביעית. אנחנו רוצים להקדיש את הדברי תורה שיאמרו ושנאמרו לרפואת הרב יהודה גליק, יהודה יהושע בן איתה ברנדה, שקודש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה במהרה, החייל כאמור יהודה יצחק בן איריס, שלום אהרון בן נווה, אריאל בן ניצה, ינון יעקב בן אורלי, מיכל בת רבקה, ורדה בת חנה, חיה בת בלומה, נחמה אסתר בת רינה מרים, יוסף בן רות והתינוק נועם בן גלית. אנחנו יוצאים כעת להפסקה קצרה וכבר שבים אליכם בתוכניתנו דרך חיים.
עכשיו איתכם דרך חיים עם הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים, מספר שאלות בדיני הציצים ופרחים בשביעית. כפי שדיברנו, כדי להרחיב בדבר, מן הראוי לתת הקדמות נוספות, ונדבר על זה בלי נדר שבוע הבא. אבל שאלות הלכה למעשה שחשוב לדון בהם. שאלה עניינית, שנתקלים בה אנשים שלא גרים במחוזות שהכל נשמר כתקנו. כשאני קונה בסופר, ולפניי קנה אדם ירקות מיתר מחירה. פקס שנשלח. האם הכסף שהוא שילם נהיה קדוש בקדושת שביעית? ואם כן, איך אני אקבל את העודף על הקנייה שלי? זו שאלה מצוינת. מכיוון שאתה סובר, השואל הנכבד סובר, שהיתר מחירה אין לו ערך. לא ניכנס כעת לנידון בפני עצמו של היתר מחירה. השואל שואל לטענתו, הוא סובר כדעת מרן החזון איש, שהיתר מחירה לא נחשב להיתר. ממילא, הכסף שהקונה שלפניך נתן תמורת הפירות והירקות, הוא נתפס בקדושת שביעית. הרי כתוב במשנה במסכת שביעית, שהפירות והכסף נתפסים זה בזה. ממילא, כשאתה מקבל את העודף מהכסף של הלוקח שלפניך, הכסף הזה קדוש בקדושת שביעית, כי פירות שביעית כאמור תופסים את הדמים שלהם. לכן העיצה בשבילך זה לחלל את הכסף שקיבלת, לדוגמה על החלב. וכעת הכסף נהיה חולין, והחלב קדוש בקדושת שביעית. תקפיד על החלב שיהיה קדוש בקדושת שביעית, תשתה את החלב כולו ותנהג בו קדושת שביעית. כמובן שאלה שסומכים על היתר המכירה, לשאלה הזאת בכלל אין מקום. שאלה נוספת מהאתר, בני לרפואת מירה חיה בצרה נעמי, בני הילד בן 10 מצא בתוך הסלה של בית כנסת שעון יד. האם הוא חייב בהשבה או שהבעלים התייאשו, שכן לא מסתבר שהשעון נפל שם מבלי דעת הבעלים. מכיוון שהילד נכנס אל השירותים ויש שם שעון, מסתבר, הגיוני, שהוא הראשון שרואה את זה. כי אם הוא היה השני שרואה את זה, השעון כבר לא היה שם, הקודם היה מוציא את זה. מכיוון שהוא הראשון שרואה את זה, אנחנו מטבע הדברים נוטים לומר שהבעלים של השעון, שהשעון נפל לו לתוך האסלה, עדיין לא יודע מזה שהשעון נפל לו לתוך האסלה. הוא תכף יתחיל לחפש את השעון. ממילא הוא עדיין לא התייאש בזמן קצר שכזה. כעת, כשהקטן הרים את השעון, הקטן למעשה לקח אותו לפני ייאוש בעלים. הקטן אין לו יד לזכות. ממילא השעון עדיין לא נמצא ברשות כלשהי. לכן, אם יעבור עוד זמן נוסף, ועדיין לא יבוא הבעלים לחפש, אפשר לזכות בשעון, כי מסתבר שהוא התייאש מהדבר. ואז זוכים בו לאחר ייאוש. אבל אם הקטן הביא את השעון לאבא, וכעת אבא מחזיק בשעון, האבא עכשיו למעשה שומר של הבעלים עד שהבעלים התייאש מהדבר. כשהבעלים התייאש מהדבר, עדיין היד של האבא, של הילד, נחשבת יד ארוכה של שמירה עבור הבעלים. ממילא ייאוש כאן לא מועיל. אז אם כן, אם הילד שמר את זה לעצמו לתקופת מה, ועדיין לא ביקשו את השעון, אפשר לזכות בו מכיוון שזה כבר לאחר ייאוש. אבל אם הוא נתן את זה לכם ההורים, אפילו שיהיה ייאוש, לא זכיתם בדבר ואתם שומרים על הדבר עד שהבעלים יבקש, תשימו מודעה בבית הכנסת עד שהוא יבוא ויבקש חזרת השעון. שאלה נוספת, שבוע שעבר הרב אמר שאם נשאר שאריות מסלט, יש לשמור אותם במקרר. מדוע אי אפשר להשאיר את זה בחוץ כדי שיתקלקל יותר מהר? כל ירק ופרי שיש בו מקדושת שביעית, אנחנו צריכים לעשות את ההשתדלות שלא יתקלקל יותר מדי מהר. אנחנו לא יכולים לקחת את הירק, את הפרי, ולשים אותו ליד השמש כדי שהשמש מהר תגרום לו להיפגם. לכן, ירקות ופירות שיש בהם קדושת שביעית, שנשארו מהסלט, הסלט עכשיו טרי, אני לא יכול להשאיר אותם בחוץ במהלך הלילה כדי שהטיבול יהרוס את הסלט והקלקול שלו יתקדם. צריך לשים את זה במקום ששומרים סלט, המקום ששומרים סלט בלילה, זה בפרישידר. לעומת זאת, ירקות לדוגמה ששמנו במרק, שהמטרה העיקרית שלהם זה לתת טעם ולא לאכול אותם. לדוגמה בצל, למי ששם בצל בתוך מרק לטעם ולא על מנת לאכול אותו. לאחר שאנחנו סיימנו עם המרק, הבצל הזה כבר נתן את טעמו, מותר לי להשאיר אותו בחוץ, על אף שיש בו קדושת שביעית, הוא נתן כבר את טעמו, אפילו שיתקלקל בכך יותר מהר. זה הכלל. שאלה נוספת, החלק השני של השאלה, האם מותר לקנות פירות שגדלו בשישית ונקטפו בשביעית ממשק שאינו שומר שמיטה לחומרה, אלא משתמש ביתר מחירה? פירות שגדלו בשישית ונקטפו בשביעית. מכיוון שהפירות האלה גדלו בשישית, אנחנו הולכים בפרי לפי הכנתה שלו. הכנתה שלו הייתה בשביעית, בשישית. הבעיה שלנו כאן, המשק הזה שלא שומר שמיטה לחומרה, הוא ממשיך להתעסק עם גידול העץ לפי היתר מכירה, זאת אומרת, הוא מחזיק שהעץ הזה אפשר לעבוד בו, את כל המלאכות שאסור לעשות בשמיטה, מכיוון שהשדה נמכרה לגוי, אילו שלא סומכים על היתר מחירה, כפי דעת החזוני שהיתר מחירה אין לו תוקף, ואומר השדה הזאת לא מחורה, אם היא לא מחורה היא שייכת ליהודי, והיהודי עושה במלאכות שאסורות, יש מחלוקת עצומה בראשונים, לגבי איסור נאבד ונשמר. זאת אומרת, אדם שעובד את פירות שביעית וירקות של שביעית, עובד ושומר עליהם בשביעית, יש מחלוקת גדולה בראשונים, איך אנחנו מתייחסים לזה? האם שדה שעבדו אותה, האם הפירות שלה נאסרו או לא נאסרו? זו מחלוקת גדולה בראשונים, יש על זה רשי, יש על זה תוספות, יש על כך הרבה ראשונים. לגופם של דברים, מכיוון שיש על כך מחלוקת גדולה, אז הוודאי וודאי שלא צריך לקנות ממקום שכזה, למי שסובר שיתר מחירה אין לו תוקף. אבל שוב נחזור ונאמר, שמענו את שיעורו של הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב יצחק יוסף שליטה, שהוא אמר בשיעורו שאבא שלו, זכר צדיק לברכה, מרן הרב עובד יוסף, זכר צדיק לברכה, אכל מיתר מחירה. מי שסומך על יתר מחירה, יש לו על מי להישען. כל השאלות האלו הם רלוונטיים לאלו שסוברים שיתר מחירה אין לו תוקף כדת מרן החזון איש, וכפי אלו שמחמירים כדברי החזון איש ועוד אלו שאחרו אחריו. האם מותר להוציא עציץ נקוב מהבית לגינה יחד עם ההפסק שמתחת? צריך לתת פה הקדמה למאזינים, כשהשואל התלמיד חכם כותב יחד עם ההפסק שמתחת. הוא סובר, אותו שואל, כדעת דודי סקני מרן הרב אלישיב, שעציץ שנמצא בבית והוא נקוב, יש לו חור בתחתית שלו, הוא יונק דרך הרצפה של הבית מהקרקע שמתחת למרצפות. כמובן זה בבית שרצפו על גבי חול, יש מקומות שעושים הדבקה על גבי מרצפות קיימות, יש כאן רצפות, הוא יונק בשביל שהעציץ, האדמה שבעציץ, הירקות והפירות שבעציץ, לא ינקו מהאדמה, שמים הפסק מתחת. ואז אנחנו יודעים שלא יונק. דעת מרן רב שלמה זלמן נוירבך, שאין צורך בדבר, כשהקרקע מרוצפת, ממילא אנחנו לא חוששים ליניקה. שואל, אותו שואל נכבד, האם מותר להוציא את העציץ הנקוב מהבית לגינה, ביחד עם ההפסק שמתחת, נניח אותו כעת בגינה. אז מותר, אבל בזהירות. אם תעביר אותו בלי ההפסק שמתחת, הרי הוא נקוב. ברגע שאתה מוציא אותו לגינה, ודאי שהוא יונק מהקרקע שמתחת. פקט נוסף בקשר להלכות שמיטה בדיני הציץ, ולאחר מכן נתייחס לשאלות נוספות בנושאים אחרים. אני עובר דירה ביום ראשון. מה לעשות עם כל הציצים שבתוך הבית? איך להעביר אותם? הרי הם ינקו מהרצפה תוך כדי העברה דירה. האם לוותר ולהשאיר אותם לסוחרים הבאים אחרינו? האם יש דרך? אתם יכולים להעביר אותם, את העציצים, ללא שום חשש. זה העברה באלמה. אין כאן שום כוונה להשביח את העציצים בזה שעכשיו אנחנו נוציא אותם מהבית, ותוך כדי תנועה הם ינקו מהאדמה שמחוץ לבית. כך פוסק מרן רב שלמה זלמן נוירבך בספר משפטי ארץ בצורה ברורה. אם אתה רוצה להחמיר, תינה כמו שכתב האור לציון, רבי חכם ציון אבא שאול, שתיקח חתיכת פח תוך כדי שהם עוברים מהבית לאוטו ומהאוטו לבית. אבל כאמור, דעת מרן רב שלמה זלמן נוירבך, שאין צורך להחמיר בדבר, ומדוע? כפי שאמרנו, מכיוון שזה דרך העברה באלמה. ולכן, נוסיף ונאמר למאזינים הנכבדים, באופן כללי, כשבעלת הבית רוצה, לדוגמה, לנקות את הסלון, ובצד של הסלון, על השולחן, הציץ שתולה, הם נמצאים בצורה נכונה, יש מתחתם תחתית שמחוברת אליהם, כדי שהם לא ינקו מהקרקע לדעת המחמירים, היא רוצה רגע להסיר אותם בצד ולהחזיר אותם חזרה. אבל קשה לה לעשות את זה בצורה שהיא הולכת ביחד עם ההפסק שמתחת, מותר. כשדברים נעשים בדרך העברה באלמה, אתה פותח חלון שיכנס אוויר לבית, אבל כשנכנס אוויר לבית, אז הציץ מושבח, יש לו עכשיו אוויר, יש לו עכשיו אור של שמש. כשזה נעשה לצורך הציץ בצורה מדויקת רק אליו, הדבר אסור. אבל כשזה נעשה בדרך העברה, זה נעשה אגב, בזה פוצק מרן רב שלמה זלמן אוירבך באריכות שהדבר מותר לכתחילה. האם יש מקור שלא לגזור ציפורני ידיים ורגליים ביום אחד? והאם ציפורניים של גוי מזיקים כמו של יהודים? המקור לדבר נמצא למיטב ידיעתי בספר עולת שבת. ספר עולת שבת זה ספר קדום שכבר המגן אברהם מביא אותו. הדברים שלו מובאים בשולחן ערוך הרב, גם בספר יסוד ושורש העבודה. ושם כתוב שמי שקוצץ את הציפורניים של הידיים והרגליים באותו יום, זה קשה מאוד, הם מוסיפים מאוד לשכחה, ויש בזה גם סכנה. רק צריך להוסיף הערה חשובה בכל הנושא של סכנה. כשיש מצווה, אנחנו לא חוששים, כי שומר מצווה לא ידע רע. כשיש מצווה בקציצה, אין מה לחשוש. לכן כותב הברכי יוסף, ממרן אחידה. הדברים שלו מופיעים בשערי תשובה בלכות שבת. בסימן ריסה מרגים אליהם תו זיכרוני, שהארי הקדוש היה בערב שבת קוצץ את הציפורניים של הידיים והרגליים בבת אחת, ולא היה חושש. מרן המשנה ברורה כותב שהדבר הנכון זה להרגיל את עצמו לקצות את הציפורניים של הידיים ביום חמישי, של הרגליים ביום שישי, או להפך כמובן. אבל מרן הארי לא היה חושש בדבר. הקפידו מאוד בדבר, אבל צריך לזכור שכשהדבר מגיע לעניין של מצווה, לדוגמה, אדם שיש לו ציפורניים ארוכות בידיים וברגליים, והוא קצץ ברגליים, הוא שם לב שהציפורניים בידיים שלו ארוכות, וזה חציצה לעניין נטילת ידיים, כל הזמן נכנס לו לכלוך מתחת, והוא מקפיד על הלכלוך. במקרה שכזה לא ידאג ולא יחשוש, כי שומר מצווה לא ידע רע. מרן החידושי ערים אומר שבערב שבועות מותר לקצוץ את הידיים והרגליים בבת אחת. מדוע? כדין קלה. קלה מותר לה לקצוץ באותו יום את הידיים ואת הרגליים. לגבי הציפורניים של גוי, מרן רבי חיים קניאבסקי פוסק שאין מה לחשוש, לא מהציפורניים שלהם ולא מזה שהם ידרכו על הציפורניים שלנו. כי כמו שאין להם רוח רע בבוקר ששורה על הידיים, כך אין מה לחשוש מהציפורניים שלהם, כמו שפוסק הרמב״ם שהגוי לא נעשה תממת, והוא דומה לבהמה שמתה. עד כאן דברי מרן רבי חיים קניאבסקי. מצד שני, הדרכי תשובה כן חושש מאוכל מתחת למיטה שישן עליה גוי. משמע שהוא כן סובר שיש דין של טומאה בגוי, אז אולי כן יש מקום לבוא ולחשוש. מה דין קיפולי מפיות בשבת? תכף אנחנו יוצאים להפסקה, נענה על השאלה הזו. במפיות נייר מותר לקפל אותם קיפול רגיל. גם אם הוא מקפיד שכל המפיונים יהיו בכיפול אחיד. מדוע? זה עניין של סדר בשולחן. בנייר לא שייך לומר שהוא מתקן כלי, תיקון מנה. מפיות בעד, שהם היו מוכנים בערב שבת, בצורה מסוימת, והם נפתחו, אותם אסור להחזיר לכיפול הראשוני. מדוע? כי בשביל לקפל בגד בכיפולו הקודם, צריך מספר תנאים. לכן, הכיפול הפשוט של לקחת מפית נייר, לקפל אותה באמצע, להכניס לתוך הקורס בצורה רגילה, זה נחשב שהשולחן יהיה מסודר. אבל לקחת מפית בד שיש לה כפל ועושים אותה בצורה מסוימת, במקרה שכזה הדבר אסור. קורה הרבה שבערב שבת אני מוציאה דברים המייבש ומונחים בערימה, וברצוני לסדר איך לנהוג הלכה למעשה, האם להשאיר את זה מבולגן כל השבת. בשאלה הזאת יש מספר נקודות. אם את עושה סדר ולא מיישרת את הקמטים ומחליקה את הבגדים, יש כאן עניין של מכין לחול, יש כאן עניין של ברירה. לכן הדבר הנכון ביותר, כל בגד שבא לידך תקפלי ותשימי בצד. כי מיון זה בורר לכל דבר. ברגע שאת לא בוררת, אלא כל מה שמגיע אליך ליד, את בוררת, את מקפלת ושמה בצד, הדבר מותר. אבל כמובן, שלא לקפל בכיפול מדויק שהיה לפני כן, כי אם את מקפלת בכיפול מדויק שהיה לפני כן, את עוברת על איסור של כיפול בגדים בשבת, שהדבר מותר רק בתנאי, בכמה וכמה תנאים. שאלה אחרונה, ונצא להפסקה, נעשות משהו יותר שאלות, מה סוף מקום הפאות? מקום הפאות למטה, דעת מרן הרב קרליץ, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה, כך הוא פוסק לשואלים בעל פה, שהמקום הוא סוף העצם שבלחי, זה יוצא בערך באמצע האוזן. בספר אמרי יושר וארץ צבי, משמע מהם שזה עד המקום שהתנוך מתפרד מהלחי, באותו מקום, זאת אומרת זה קצת יותר למעלה. יש אומרים שזה ממש עד סוף התנוך, יש בזה עריכות בחתם סופר בתשובות. למעשה אנחנו מקילים, כשהפאות עוברים את העצם, די בזה והמחמיר תבוא עליו ברכה. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, אולי ברשותכם עוד שאלה אחת לפני ההפסקה. שמעתי שלא לאכול שיני שום מפורקות בתבזורת, רק שיני שום שאני מפרקת מהגיבול המרכזי שלהם, האם יש לזה מקור ועניין? המקור לזה לעניות דעתי זה שהשיני שום שמפרקים אותם מהשורש, למעשה מורידים להם את החלק העליון שלהם, וממילא אנחנו חוששים משום שעבר עליו הלילה. זה המקור היחידי שאפשר לחשוב להחמיר בדבר, כי מצד הסגולה שבדבר, לא שמענו בדבר הזה חומרה, אלא אם כן יש בו חשש של סכנה, משום שום שקלפו אותו ועבר עליו לילה. נצא להפסקה וכבר אנחנו שווים אליכם המאזינים.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים. שאלה מן האתר, איך אני נוהג בתפילין כשאני מגובס בכל היד? צריך לענות לא רק על השאלה הזו, אלא באופן כללי. אדם שיש לו פצע או מכה או מחלת אור, ממש מתחת למקום שצריך להניח את התפילין. אם הגבס, הרטייה, הגזה ששמים, זה על מקום התפילין של יד, צריך להניח את התפילין על הגבס או על הרטייה והתחבושת. בוודאי שאם יש שם יוד וכולי, זה שום דבר, זה לא חוצץ, זה רק חזות. אנחנו מדברים, כשיש גבס, כשיש רטייה של ממש, הוא מניח את התפילין של יד על הגבס או על הרטייה והתחבושת. הוא מניח אחר כך תפילין של ראש, יברך על תפילין של ראש, לפי האשכנזים שתי ברכות, ולכוון לפתור את התפילין של יד, ולספרדים, הוא מברך ברכה אחת על מצוות תפילין, וכאמור הוא מכוון לפתור את התפילין של יד. אם הגבס אבל הוא בדיוק במקום הנחת התפילין של ראש, דיברנו עכשיו על התפילין של יד, אז מברכים רק ברכת להניח על תפילין של יד, הם מניחים אחר כך את התפילין של ראש על הגבס, כמו שאמרנו כשיש גבס על היד, ומכוונים בברכה שמברכים על להניח גם על התפילין של ראש. אם יש גבס גם על המקום של הנחת תפילין של יד, וגם על מקום הנחת התפילין של ראש, זו שאלה שכמעט לא מציאותית, שלא נדע. צריך להניח את שתיהם על הגבס, אבל בלי ברכה בכלל. אז במקרה שכזה צריך לחסות בכובע וכדומה את התפילין של ראש, שלא יראו שמונחות על הגבס, שלא להקל, שאנשים לא יבואו להקל. לגופם של דברים, הדברים אמורים, גם אם הגבס או הרטייה מכסה חלק ממקום התפילין של יד או של ראש, אבל אם הגבס מכסה רק את מקום הרצועות, אפילו את מקום העידוק והקשירה, יש מקום לברך כרגיל ולהקל. רק שלא להתיר להניח את התפילין על היד השנייה, כמו שחלק רצו לבוא ולומר, ולא להניח על הגבס, ודאי וודאי שאין בזה שום הוראת היתר. האם יש מקור לכתוב את הקטורת על קלף בדיו ובאשורית, ולמנות את סממני הקטורת ביד? הקף החיים זה מקור גדול. הקף החיים כותב בסימן ממחת בשם מרן החידה, שיש עניין לכתוב את הקטורת על קלף בדיו ובאשורית, אבל למעשה זה מופיע הרבה לפני מרן החידה, זה מופיע כבר בספר סדר היום, מרבי משה מחיר, שמסיים, ואני ערב שמי שחושש על עצמו בענייני גוף ונפש, שיקרא את הקטורת מתוך קלף, והוא ינצל מכל דברה. לגבי ספירת הסממנים ביד, ביסוד ושורש העבודה מביא את זה בשם האר"י הקדוש, שהוא מאוד הזהיר למנות בידיים כדי לא לטעות. מקובל לומר שככה נהג הבעל התניא. הקף החיים מביא בשם החסד לאברהם למנות בשתי ידיים, והקף החיים חולק ואומר לא, למנות רק ביד ימין. מדוע? כי העבודה כשרה רק ביד ימין ולא ביד שמאל. שאלה מן האתר, התנור שלי מחולק לבשר וחלב, בסוגריים שני תאים. האם אני יכולה לבשל מאכל פרווה בתבנית החלבית עם חציצה בין התבנית למאכל, ושהמאכל יישאר פרווה? גם אם לא תשימי חציצה בין התבנית למאכל, ואת שמה את המאכל הפרווה בתבנית החלבית בתוך התא החלבי, מכיוון שהתבנית היא לא בת יומה, לא משתמשים בה באותו יום. אם היא לא בת יומה, אפשר להשתמש במאכל הפרווה, הוא לא נחשב לחלבי. מתי אנחנו מחמירים שמאכל פרווה שמשתמשים בו בתנור נהפך להיות כדין התנור? כשהתנור מאוד מלוכלך, שבתנור יש זיעה גדולה, שכשאנחנו נעביר את האצבע על דפנות התנור, אנחנו נראה שהאצבע שלנו ממש מלוכלכת מאוד. תנור שכזה, פוסק מרן הרב ווזנר, שהתנור נחשב ממש להבל מוחלט של טעם בשר, טעם חלב, והמאכל מקבל את דין התנור. אבל כשאנחנו שמים בתוך תבנית נקייה, יש כאן רק טעם. הטעם הזה לא הופך את המאכל הפרווה להיות חלבי, אם התבנית היא לא בת יומה. לספרדים, אפילו אם התבנית תהיה בת יומה, המאכל נשאר פרווה. הרב אמר שאפשר לגזור ציפורני הידיים ביום חמישי, מאזין מאיר שלמד שאסור כי אז הן מתחילות לצמוח בשבת. מה שאנחנו אומרים לגבי יום חמישי, אנחנו מתכוונים ביום חמישי אחר הצהריים. מה שכתוב שמתחיל לצמוח בשבת זה לגבי רביעי בלילה, מרן המשנה ברורה מביא. העיר לי אדם שאסור לשבת בחזרת השץ. זו דעה. הדעה הזאת מופיעה במרן הרמ"א בסימן קכ"ד, בשם המנהגים הידועים של אשכנז, בשם רבי יצחק אייזיק מטירנה. זה כבר מוזכר ברמב״ם למעשה. והסיבה לזה, כמו שכותב מרן הרמ"א, שבזמן הרמב״ם היו אנשים שלא בקיאים, והם ממש יצאו ידי חובת תפילה מהחזן, הם לא ידעו לקרוא וכתוב, הם לא ידעו להתפלל. אז החזן למעשה הוציא אותם ידי חובה. לכן הם חייבים לעמוד כדי להתרכז. גם בזמננו, דעת הרמב״ם, אפילו שכמעט כולם מתפללים לעצמם, ואין אנשים שלא יודעים תפילה ורק מקשיבים למה שאומר החזן, נשארה התקנה. אבל רבים נוהגים כיום לשבת, ויש להם על מי לסמוך, כמו שכותב בעל הלבושי מורדכה, שבכל גלילותיו כולם יושבים. מרן רב שלמה זמן אוירבך מאיר, שמדברי המאירי משמע, שכבר לא אז, בזמן המאירי לא נהגו לעמוד בשעת חזרת השץ, כמו שכותב בריחות, מרן היחווה דעת, שאנח להם לישראל, וכך למעשה פשט המנהג. יש שנוהגים כאמור כדעת הרמב״ם שגם היום עומדים, אבל מכיוון שהטעם כבר לא קיים, וזה רק בגלל תקנה של בעבר, ודאי וודאי שאפשר למי שקשה לו, לכתחילה לשבת בשעת חזרת השץ. אם שמעתי אדם שריחל על אבי, האם מותר לי לספר זאת לאבא? ודאי שלא. אסור לך לומר להם. זה איסור רכילות גמור. כמובן, אם יש לך חשש שבעקבות הרכילות הזאת אבא ינזק, במקרה שכזה זה דין אחר. מכיוון שזה רכילות, שאתה לא תשתדל לומר את הדברים בצורה נכונה, כדי שלא יגרם נזק. אבל אם זה רכילות לשמה, סתם רכילות, ודאי וודאי שאסור לומר את הדבר בשום פנים ואופן. האם מותר בשנת שמיטה להוריד פרחים יבשים ועלים יבשים מהגינה ומהציצים בבית ובגינה? כשהציצים נמצאים בגינה והציצים נקובים ומחוברים לגינה, גם אם הם לא נקובים, אבל הם נמצאים בגינה עצמה על גבי האדמה, במקרה שכזה, כשאתה מוריד פרחים יבשים ועלים יבשים, זה לא שונה בכלל מלגזום ענפים של עץ. כשם שאתה גוזם ענפים מעץ, ועל ידי זה העץ מושבח, כך בעלים, כשאתה מוריד את העלים היבשים, אתה גורם לעלים האחרים להתחזק, להציץ, להיות כמו שצריך. האיסור הזה הוא איסור דה רבנן, זה לא איסור דה אורייטה, אבל גם איסור דה רבנן, בשביעית, אנחנו מחמירים בו, בכל דבר שקשור אל הגינה. ולכן ודאי וודאי שאסור. מה שאין כן, בעציץ שנמצא בבית, בין אם הוא נקוב ובין אם הוא לא נקוב, אפשר לכתחילה להוריד את הפרחים היבשים ואת העלים היבשים. כל מה שאסרנו, זה אם העציץ נמצא, הפרחים נמצאים בגינה, בין אם העציץ נקוב ובין אם העציץ לא נקוב. מבקשים כאן דחוף לרפואת הילד חיים בן אביגיל חיה. שאלה נוספת, שאנחנו נתייחס אליה לגבי תדבב השבחים שבהשתבח, אם זה תדבב או י"ג, אבל אני רואה שהתוכנית מגיעה לחיתומה. אנחנו רוצים להודות למפיק ולטכנאי המסורים, סגי פרלמוטר, רב דוד קליגר. נכון, התוכנית מכילה לרפואת הילד נאורי חיים, הוסיפו כאן בן אביגל חיה. התוכנית שלנו עברה שינוי, עברה שעה קדימה, קצת בלבל את המאזינים. אנחנו בסייעת הדשמיה, בשבועות הקרובים נמשיך הלאה, בתוכנית בשעה 10 דרך חיים, נודה לכם המאזינים, מבקשים במהירות לרפואת יוסף בן רבקה, שושנה בת בתיה ודור בן שושנה. אנחנו בסייעת הדשמיה נשתמע ונתראה בשבוע הבא, שוב נלמד בפינתנו הלאה בהלכות שביעית. ערב שבת שלום, אנחנו מדגישים ערב שבת שלום, כי לאחר פלג המנחה, כשאדם אומר שבת שלום, זה נכנס לדין ספק. אז נרגיל את עצמנו לומר ערב שבת שלום עם בשורות טובות.